שבוע הראו לי כתבה שראינו מספר בחורי ישיבה שלמדו הרבה שנים בישיבה, לאחר מכן יצאו לחיים, מה שנקרא החיים, והרגישו שהם לא מוכנים, ודיברו על הקשיים, על צורת החיים האחרת וכו' וכו'. וכל מי ששומע את הדברים צריך להדיר שינה מעיניו, לא לישון בלילה, ולשאול את עצמו מה הם הדברים המרכזיים שצריכים לעשות פה בבית המדרש כדי שתלמידינו לא ירגישו את ההרגשה הזאת. ואני חושב שהדבר הראשון זה שבחור יבנה לעצמו קשר נפשי לתורה, לא רק שאלת הידע אלא שאלת הצמאון. האם יש לו את התכונה הזאת של צמאה נפשי אל השם? האם הוא מרגיש מחובר? האם הוא מרגיש שהוא ותורה אחד? האם הוא מרגיש שבלי זה הוא לא יכול? בחור שיצא כשהוא מקושר, כשהוא מחובר, כשהוא בבחינת צמאה נפשי אל השם, אז גם אם הוא מגיע למצב שהוא לא חשב על המצב הזה קודם, אבל יש לו את הכלים הרוחניים להתמודד עם הדבר. איך בונים את הקשר הנפשי הזה? אני חושב שיש בפרשה שלנו מספר נקודות חשובות ביותר כדי לתת לנו את הדרך לבניית הקשר הנפשי. לוט נפרד מאברהם והוא הולך לסדום. נטפל בשאלה הזאת, למה הוא נפרד ולמה הוא הולך לסדום, עוד מספר דקות. אבל למרות שבסדום יש חוק שלא מכניסים אורחים הביתה, אנשים רעים ורשעים, לוט מסכן את חייו כדי להכניס את המלאכים לביתו. ויבואו שני המלאכים סדומה, אומר התנחומה, ויער לוט ויקם לקרותם וישתחו אפיים ארצה, ויפצר בהם מאוד שלמד ממעשיו של אברהם, כמו שכתוב אצל אברהם, ויער ויער סקרתם. ומביא המדרש את מה ששלמה אומר, חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסו ממנה. על ידי שגדל לו בביתו של אברהם, תפס מידותיו. אז לוט ראה בבית, שימו לב מה כוחו של בית, לוט ראה בבית מהרגע שגדל את הנושא הזה של הכנסת אורחים, עד כדי כך שזה נהפך להיות חלק מטבעו. ולכן הוא הולך ומסכן את חייו כדי להכניס את האורחים לביתו. אבל מה שמעניין, שדווקא כשמגיעים למהפכת סדום, והמדרש דן למה במהפכת סדום לא ניצל, אומר המדרש, מה הזכירה נזכר לו? שתיקה ששתק לאברהם בשעה שאמר אברהם על שרה אחותית. היה יודע לוט שזה שקר ושתק. איזה פלא. למה לא כתוב שהוא ניצל מלוט בגלל הכנסת האורחים? על מה הוא ניצל מלוט? על זה שכשאברהם יורד למצרים ואומר לפרעו ולשרי מצרים אחותי את, הוא יודע שזה שקר, הוא לא רץ ומספר להם, הוא לא הולך לפרעו ולשרים ואומר זה לא נכון, היא אשתו. למה זה? למה לא הכנסת האורחים? מסביר הרב דסלר, לאדם יש זכויות במקום שקושר אותו נפשית הכי הרבה. המקום שקושר הכי הרבה את האדם זה במקום שיש לו התמודדות, במקום שיש לו קושי, ואם שם הוא מנצח את הקושי, שם הוא נקשר הכי הרבה. לוט, הכנסת אורחים, היה במצב של הבחירה שכבר לא הייתה לו התמודדות. הוא כבר ראה את זה בבית, זה היה קנוי, זה היה חלק מטבעו, זה היה אוטומטי. אבל הרצון לתאווה לכסף, הרצון לתאווה לכבוד, אם הוא היה הולך לשרי מצרים והיה אומר להם שזה אחרת, איזה כבוד היו נותנים לו, איזה מתנות היו נותנים לו. זה היה לו קשה מאוד לוותר על הכבוד ועל המתנות, והוא בכל אופן עשה את זה. זה מה שגרם לו לקשר הנפשי, ועל זה הוא מקבל זכויות, ולכן הוא ניצל מסדום. בחור יכול להיות בישיבה וללמוד ולהיות בסדרים, אבל אם הוא מוותר לעצמו דווקא בשעות הקשות, כשהוא מרגיש לא 100%, מה הוא מרגיש טוב, כשהוא עייף, אם את הדברים שדורשים לא ללכת לפי הנוחות, לא ללכת לפי מה שנחמד, אם את זה הוא לא עושה, אז הוא לא יהיה מוכן לכם, כי הוא לא יתקשר מספיק, כי זה לא מספיק. אבל אם דווקא בשעה שקשה לו, הוא עייף, הוא מרגיש לו טוב, דווקא אז הוא בכוח מכניס את עצמו ללימוד. אם הוא חוזר על הלימוד כדי שבאמת הוא יבין את זה, וחוזר 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 עוד פעם ומשנה, למרות שאין את ההתלהבות של הפעם הראשונה, וזה קשה, וזה קשה לו, אבל הוא עושה את זה, אז הוא נקשר לדברים. ולכן שבחור לא יחשוב שבעצם העובדה שהוא נמצא פה הוא נקשר. השאלה היא העמל, האם אתה משקיע במקומות שקשה לך? הייתי בניחום האבלים בביתו של הרב אקשטיין זכר צדיק לברכה, מי שהיה ראש הישיבה התיכונית פה. סיפרו לי ילדיו שהוא אמר שהיה לו את כל התירוצים בעולם לא ללמוד. בשנים שהוא התחיל ללמוד אחרי התיכון והחליט שהוא יושב ולומד כמה שנים, הוא היה צריך לפרנס את אמו, היה מצב כלכלי מאוד קשה. הוא אמר לילדיו שדווקא בגלל הקושי, דווקא בגלל שהיה לו תירוצים לא ללמוד, ובכל אופן הוא החליט ללמוד, דווקא הוא מרגיש שזה מה שבנה אותו. זה מה שאנחנו מדברים כעת, זה היסוד שלומדים מילות. היה השנה, השבוע, סליחה, יום השנה ליורצייט של הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. סיפרנו פה כשהוא נפטר, שהוא גדל במשפחה מאוד מאוד ענייה, ולא היה כסף לקנות ספרים. אז הוא הלך למוכר ספרים מסוים, והוא ביקש לקחת את הספר בלילה, ללמוד אותו כל הלילה ולהחזיר בבוקר. המוכר אמר, תן לי זמן לחשוב. אחרי יומיים הוא בא למוכר, המוכר אמר לו, אני נורא רוצה לעזור לך שתהיה תלמיד חכם, אבל אני לא יכול לעשות את זה, כי אם יהיה שם לחנות שזה ספרים שהם הולכים בלילה, מחזירים בבוקר, ספרים משומשים, אף אחד לא יקנה את זה, ויש תחרות גדולה מאוד, אז אני לא יכול. הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, אז היה בחור צעיר, פרס בבכי. מוכר ראה את הבכי שלו לא יכל לעמוד מול זה. אמר, אתה יודע מה, אני לא יכול לתת לך שתיקח הביתה, אבל אם אתה רוצה לעמוד פה בחנות ולעיין בספרים, אתה יכול. וכך הרב עובדיה יוסף עשה יום יום קרוב לשנתיים. הוא אמר שהשנתיים האלה בנו אותו הכי הרבה, כי זה לימוד התורה שהיה מתוך המעל, מתוך קושי. ולכל אחד מאיתנו יש רגעי קושי, אבל אם נוותר על הרגעי קושי האלה ונגיד בסדר, אז עכשיו אני לא לומד, אבל סך הכל זה בסדר, צריך לדעת שיש לזה מחיר גדול מאוד. כי הקשר הנפשי הוא לא רק, הוא גם, אבל הוא לא רק פונקציה של כמה ידיעות אתה יודע, אלא הוא פונקציה של כמה אתה מזיע, כמה אתה מוסר נפש, כמה אתה משקיע. ולכן מי שרוצה להכין את עצמו לחיים חייב עם עמל התורה דווקא בשעות שקשה, ודווקא בדברים שקשים שלא מתאימים לאישיות שלו. לאחד זה חזרה, לשני זה עומק, לשלישי זה לימוד עם חברותה, אבל דווקא בדברים הקשים שם הוא צריך להשתדל, כי זה מה שבסופו של דבר מחבר. נקודה מספר אחד. נקודה מספר שתיים, הייתי מגדיר אותה הפנמה, ברור. לקחת את הרעיונות ששומעים בישיבה, אבל לחשוב אחר כך מה זה אומר לגביי. אדם יכול לשמוע שיחה שלמה על כל נושא ונושא, עמל תורה, חסד, ענווה, מידות, בן אדם לחברו, אבל אם אחר כך הוא לא עושה לזה עיבוד, אם אחר כך הוא לא בא ואומר, טוב, שמעתי רעיון, איך אני מפנים את זה בחיים שלי, הקשר בין התורה לאני, איך אני לוקח את הרעיון הזה וחי אותו, אז הוא לא יתקשר מספיק לתורה. ההתקשרות לתורה היא לא ידיעת הרעיון, אלא היא לחוות את הרעיון, לחיות את הרעיון. מה זה אומר לגביי? תראו את אברהם אבינו. אברהם אבינו עושה משהו שאף אחד לא עשה קודם בדורו, וזה נובע מתוך התבוננות, מתוך זה שהוא לא נותן לדברים לעבור לידיו, אלא הוא חי את זה. אומר המדרש, רבי יצחק פתח ואמר, שמעי בת וראי ואתי אוזנך. רואים? אבל לא מספיק שרואים, צריך אחר כך להתבונן, לעטות את האוזן. וזה עוד דבר, שכחי עמך ובית אביך. לא ללכת רק למוכר, אלא לעזוב את בית אביך וללכת ולהתבונן בדברים. אמר רבי יצחק משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת. אמר, תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג? הציץ אליו בעל הבירה ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. מה כוונת הדברים? אומר המדרש הגדול, כולם עבדו לפסל, אבל אברהם לא הסכים לקבל נורמה חברתית כדבר מובן מאליו. הוא אמר, אני חייב להבין עד מתי אנו משתחווים למעשה ידינו. הוא לא הסכים לקבל את זה, למרות שכל העולם עשה, כל מי שמסביבו. אבל אברהם הוא בבחינת ראי ועתי אוזנך ושכחי עמך ובית אביך. לא ללכת לפי נורמות, לא ללכת לפי מה שמקובל, לבחון את הדברים, לברר עד הסוף. אז הוא הולך ומברר את הדברים, והוא אומר, זה לא הגיוני, פסל זה מעשה ידיים, מה פתאום נשתחווה? אין ראוי להשתחוות אלא לארץ, שהיא מוציאה פירות והיא מחיה אותן, אז הוא מגיע למסקנה, הארץ זה הכוח, זה מה שמעניק את העולם. פתאום הוא אומר לעצמו, כיוון שראה שהיא צריכה לגשמים, ולמלא שמיים נפתחים ומורידים גשמים, לא הייתה מצמחת כלום, חזר ואמר, אין ראוי להשתחוות אלא לשמיים. אז כל הזמן יש תהייה ובחינה. בהתחלה זה ארץ, אחר כך הוא אומר, לא, זה לא הגיוני, ארץ תלויה בשמיים, השמיים זה האלוה, זה הכוח. חזר וראה את השמש, היא מאירה לעולם והיא מגדלת פרחים, אמר, אין ראוי להשתחוות אלא לה. כיוון שראה שהיא שוקעת, אמר, אין זה אלוה. חזר וראה את הירח ואת הכוכבים שמאירים בלילה, אז הוא מנסה את, את הארץ, אחר כך את השמיים, אחר כך את השמש, אחר כך את הארץ, את הכוכבים. אמר, אין ראוי להשתחוות, כיוון שעלה עמוד השחר, בטלו כולם. אמר, אין אלו אלוה. והיה מצטער ואומר, אברהם מצטער, אין לו תשובה. זה לא שאלה אינטלקטואלית, זה שאלה שקשורה לחיים שלו. מה אני עושה עם החיים? אם יש מנהיג, אז אני מתנהג בצורה אחת, אין מנהיג, אני מתנהג בצורה שנייה. כשאין לו תשובה הוא מצטער. ראה הקדוש ברוך הוא את צערו, אמר הקדוש ברוך הוא, אני בעל הבירה. שימו לב, אברהם לא גילה את זה לבד, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו. אבל הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בגלל עתי אוזנך, בגלל שאברהם מחפש. אברהם לא נותן לדברים לעבור לידיו. כמה אנשים היו באותה תקופה, ראו שמיים, ראו ארץ, ראו כוכבים, אבל זה לא עניין אותם, זה עבר לידיהם. לא היה עומק, לא היה התבוננות, לא היה את השאלה מה זה אומר לגביי, לגבי החיים שלי. אין הפנמה. לכן הם חיו את כל החיים שלהם בטעות. ממשיך המדרש ואומר, משל למה הדבר דומה? לאחד שהיה מהלך בדרך וראה בירה גדולה וגבוהה, ביקש להיכנס לתוכה, חזר על כל צדדיה ולא מצא פתח, קרא כמה קולות ואין עונה אותו. אז הוא רואה בית, אבל הבית כולו סגור, והוא מתבונן והוא מנסה להבין. והוא מנסה להיכנס ואין אפשרות. פתאום הוא רואה על הגג כלי צמר אדומים שהם שטוחים על הגג. יום אחורת הוא רואה פשטן לבנים. אמר אותו האיש, ודאי שיש אדם בבירה. אז אברהם מסתכל על העולם, הוא רואה תופעות. הוא אומר, לא יכול להיות, יום אחד זה אדום, יום אחד זה לבן, יום אחד זה שוקע, יום אחד זה זורח. יש מי שמנהל את העסק. כיוון שראה אותו בעל הבירה שהוא מצטער על כך, אמר לו, למה אתה מצטער? אני הוא בעל הבירה. בחור רוצה ליצור קשר נפשי לתורה? בחור צריך לשאול את עצמו כל דבר שקורה בעולם, כל רעיון שהוא שומע בישיבה, מה זה אומר לגביי? ולהצטער אם אין לו תשובה. אז נוצר הקשר הנפשי, והקשר הנפשי הזה גרם עד כדי כך שהוא מצטער. זה ביטוי לקשר הנפשי. ואז בא הקדוש ברוך הוא ומגלה. יש סיפור ידוע על אחד הישיבות, שבא מישהו וחיפש חתן לביתו, עלה על הבימה, חתן דפיקה, הביא איזושהי סתירה ברמב״ם, ועמד שכל אחד יתרץ, וזה ניסה בכו וזה ניסה בכו, אף אחד לא הצליח. עזב במר נפש, הוא לא מוצא חתן לביתו. הוא כבר נמצא עם העגלה, מתחיל לעזוב את הישיבה, פתאום רץ בחור ואומר, תעצור, תעצור. אומר, נו, עכשיו יהיה לי חתן הבת, הוא ייתן לי תשובה על הרמב"ם. הוא עוצר ככה בשנייה האחרונה, אומר לו הבחור בישיבה, את הבת הפסדתי, אבל לפחות שאני לא אפסיד את הרמב"ם, מה התשובה? אמר לו אותו אדם, אתה חתן לביתי. כי זה מראה על הקשר, זה מראה על האכפתיות. אז אם נסכם, קשר נפשי בעצם נוצר בשני דברים. קשר נפשי נוצר על ידי שאדם דווקא שם את תשומת לב שלו על ההתמודדויות, על מה שקשה לו, ואז הוא עוסק בתורה, ואז הוא עמל. כמו שלוט שמקבל שכר לא על הכנסת האורחים שהיא נעשית אוטומטית, אלא דווקא זה שלא אמר. והנקודה השנייה היא הפנמה תמידית. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן שאדם יבוא וישאל את עצמו מה זה אומר לגביי. אדם שרואה יסוד במסילת ישרים, מסילת ישרים שלומדים בסדר מוסר, מדבר על הדרגות השונות שאדם צריך להגיע ביחס בין עולם הזה לעולם הבא, אדם צריך לשאול את עצמו מה זה אומר לגביי, מה אני צריך לחשוב, איך אני צריך לחיות את הדברים. יהי רצון שבאמת נזכה כולנו לעמול, לברר, להצטער כשלא מבינים דבר, ואז נזכה לאותו גילוי. אז יבוא בעל הבירה אלינו, יבוא הקדוש ברוך הוא אלינו. לכן כתוב, יגעת ומצאת תאמין. כי האדם צריך לגעת, אבל מה שהוא מברר בתורה בסופו של דבר, היגיעה היא רק ההכשר למציאה, לזה שהקדוש ברוך הוא בא אליך. הקדוש ברוך הוא יבוא אלינו כשאנחנו נגעת בדברים, יגעת בדברים. יהי רצון שנזכה כולנו לאותו קשר של קיים בתורה, בריבונו של עולם, בכל מה שקשור לתפקיד שלנו בעם ישראל, ועל ידי זה נוכל להיות בעזרת השם מוכנים לכל שליחות ולכל מצב שיבוא אלינו בעזרת השם.